הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
מה העניינים? בוקר טוב. כבר מרגישים את החום שיהיה היום. שאתה אומר, זה 30 מעלות.
אני יושב באולפן, מרגישים את החום, כי דלך פה החימום.
אבל יהיה חם. יהיה חם היום בצהריים. פאקינג קיץ, יבש וכזה.
זה לא טוב לי. זה לא חם.
מה? החום?
המזג אוויר הזה, זה לא טוב לי, לא טוב לי. השינויים האלה, זה לא טוב לי. לא טוב לי. זה לא.
אתמול עשיתי משהו ממש ממש מוזר.
מה עשית אתמול מוזר?
ישבתי בבית קפה.
כן.
וזה הרגיש מוזר, אני אומר לך.
ורחת את הדברים הקטנים ושום דבר לא היה מובן מאליו?
לא. לא, כי אתה יודע שאני כזה, שאני לא כזה שמעריך את הדברים הקטנים.
כן, אבל זה כזה, אנשים כל כך רוצים לחזור, לראות הופעות, לספוג תרבות, לשתות קפה, ואתה אומר, האדם הוא יצור כוס תגלן, הרי איכשהו למציאות שבה אתם יושבים בבית ואסור לכם ללכת לשום מקום, וואלה, התרגלתם. תחזרו לבית קפה. כמה זמן תאריכו את הדברים הקטנים ולא תיקחו כמובן מאליו? 5-10 דקות. גג עד הכינוח. באמת, אנשים מוארים יחזיקו עד הכינוח. אחר כך אתה כבר אומר, למה המלצרית אנטיפטית?
בדיוק.
שונא לבוא לכאן.
עכשיו, אתה יודע, ישבתי עם מישהו למין פגישה כזו, פגישה של ארוחת בוקר, ו... כאילו התנהלנו רגיל, ואז בשלב באמת שנינו באיזה מין תאום כזה, אחרי כמה זמן לתוך המפגש, 20 דקות, חצי שעה, בוא'נה, זה ממש מוזר, זה ממש פתאום מרגיש... תחשוב, מתי נסגרו בתי הקפה? הרי בסגר האחרון לדעתי אפילו לא פתחו אותם, נכון? פתחו רק טייקאווי, ואז סגרו. זאת אומרת, יש איזה 4-5 חודשים בכיף בתי קפה ומסעדות, אם לא...
אני חושב שאני לא ישבתי במקום... אתה ישבת עוד כשנפתחו כזה באמצע, נכון? אני לא ישבתי במקום באמת מתחילת הקורונה.
זהו, אתה יודע, הפעולה הזאת של לשבת, לקבל תפריט,
לא קרה לי מלא זמן.
על אלבו, לבחור...
לא קרה לי מלא מלא זמן.
לבקש משהו תוך כדי, מזלג, לא יודע מה, עוד שתייה, כזה. אינטראקציה שאתה מרגיש את החלוד בה. מה שפעם באמת היה טבע שני.
כמו לרכוב על אופניים.
כן. ואני חושב שגם בגלל ההתרחקות שלנו מהדברים האלה, גם פתאום תפסתי את עצמי, אחרי המוזרות שוב של הסיטואציה, של הטקס, של יושבים, ומישהי באה ומגישה ולוקחת וכזה, ושאתה יושב עם מישהו ומדבר איתו פנים אל פנים, כאילו מעבר לשולחן כזה, אחרי שאתה מתרגל למוזרות של הטקס, אתה יודע, שמתי לב שנגיד בתפריט, המחירים, זה משהו ממש כאילו לא הגיוני.
גבוה, כמובן גבוהים.
כי אתה אומר, ואתה יודע, שוב, היו טייקאווי, היו משלוחים, סבבה, אז...
אני לא חושב שההבדלים בין מחירי טייקאווי למחירי ישיבה הם כל כך גדולים.
אני אגיד לך מה ההבדלים.
גם טייקאווי שחיטה.
כן, אבל כשאתה מזמין טייקאווי, אתה בדרך כלל מזמין ארוחות צהריים או ארוחות ערב. אנשים לא מזמינים ארוחות בוקר.
אוקיי.
ואז כשאתה יושב, אתה אומר, רגע, 50 שקל על הקריך עם המיץ... 50 שקל.
50 שקל על קריך עם מיץ? כן, לא, כן. 50 שקל, לא הסמנתם ארוחת בוקר זוגית?
לא, ארוחת בוקר זוגית, למה לא 65... זוגית זה 120, מה זה? זוגית בבתי קפה.
בסדר, אבל ארוחת בוקר זוגית אתה כבר מקבל קוקוטים, שחתונה.
ממרחים קצת.
גבינות, הכל בקוקוטים.
סלסלת לחמם.
יש לך ביצה. אבל שאני מקווה שלא ביצה משותפת, אני לא שחת בוקר זוגית הביצה משותפת. לא, לא, לא. וואלה, אני הולך על היחיד. תפרידו ביצה.
אבל תשמע,
קושקשת,
זה פתאום, אני אומר לך, היה ממש משונה. מה קריך? כאילו, כי בקורונה גם אתה עושה דברים, אתה יותר, כולנו עושינו יותר דברים לבד בבית מבחינת המטבח. לא שקודם, אתה יודע, צריכת המזון שלי הייתה רק במסעדות ובתי קפה.
אדוני חושב שכבר זה שאול בן הדרת. זאת אומרת, שאתה מגיע למקום ובעצם אתה יכול להכין יותר טוב?
למה?
מהשף?
למה?
אוה?
למה?
אוה?
למה לכוון?
אז כולנו עשינו דברים לבד, ועכשיו מה הם מביאים לי את הבריאוש הזה? הם לא יודעים מה זה בריאוש. אני אלו.
מה אתה?
מה הכנת לבד? הכנת בריאוש? חנק. תגיד תודה שאתה יושב בבית קפה.
למה?
הנה כבר, כבר.
למה הפעולה יסקול אותי? תגיד לי.
אתה רוצה שיסקול אותם?
כשאתה יושב...
מי אתם?
ואתה מקבל חתיכת דף. כן. שכתוב עליה קריך, לא יודע מה, גבינה עם סלמון. ואז בקצה שלו מגיע מספר 52 שקל. אז, אתה יודע... זה מוזר, אני חושב שכל עניין הקורונה לימדה אותנו שרופאים מלאכים בלבן ושכריכים זה אובר פרייסט בטירוף.
תשמע, 50 שקל לקריך זה באמת יותר מדי,
שזה בא לך כאילו די עם איזה מיץ, לא יודע מה.
נכון.
מה?
נכון, צריך, זה מה שצריך לעשות. צריך את כל המתנגדי חיסונים להכניס בעצם לארומה, ושהסיבה שלהם להתכעס וללכת יהיה מחירי הקריכים, ולא זה שלא מכניסים אנשים מתנגדי חיסונים. ראית את הסרטון הזה, נכון?
ראיתי. זה חתיכת...
זה עובר בזה, עם הכותרת, יפתחו המסעדות, התחילו הצרות, זאת אומרת, זה כותרת כאילו סתם פולניה כזה, ורואים איש... מאוד 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 אגרסיבי, כי בעיניי, כן, לפרשנותי, אנחנו טועים לחשוב שמי שמתנגד לחיסונים עושה את זה מטעמים של רוח ושל חיבור לטבע ושל כזה מין, שהם בטח אנשים נורא נורא חביבים. אבל אז מגיע בן אדם שמרוב שהוא מתנגד לחיסונים צועק על באמת שתי ילדות בנות 20 שעובדות בסניף של ארומה,
כן, בתמרה,
בתמרה, והן אומרות לו, הוא רוצה להיכנס, מוטו, מבקשות כאילו דרכון ירוק, משהו כזה, הוא אומר שאין, שהוא לא התחסן, אז הן אומרות, אז אתה לא יכול לשבת כאן. והוא מתחיל להתנפח ולצעוק, תביא, תביא, אתה מנהל, תביא, וכמובן שולף את הטלפון.
הכל מצולם.
ומצלם.
את עומדת מאחורי מה שאני אומר?
את עומדת
מאחורי. כן, אז למה, מה אכפת לך שאני מצלם? תגידי למצלמה.
עכשיו, מה אתה רוצה ממנה? מרגע ששלפת את הטלפון והתחלת לצלם את הסרטון הפוליטי שלך, אז מה אתה רוצה ממנה? ראש ממשלת ארומה תמרה? מה אתה רוצה ממנה?
והוא גם כאילו...
והיא מזיקת המנהלת שלה. עכשיו, היא שגם פונה אליו בחביבות, אני זה גם מצבן אותי שהיא ערבייה והוא יהודי, ואני נדמה לי כל הזמן, אבל אולי זה אצלי, שאני מזהה איזו מין הכנעה בקולה, שזה בן אדם שצריך להגיד לו, תקשיב, עוף מפה. והוא אומר לה, תזמיני שוטר. אחי, היא לא צריכה להזמין שוטר. היא עושה מה שאומרים הכללים. אתה חושב שהיא עוברת על החוק? תזמין אותה שוטר. מה עשה?
תראי, בעמדת, נכון, אגב, בסוף הם זמינו שוטר ושוטרים הוציאו אותו. או אנשי הביטחון, הבטחה הוציאו אותו בסוף. אבל זה נכון, היא ערבייה והוא יהודי, היא אישה והוא גבר. והיא נותנת שירות. והיא נותנת שירות. אתה יודע, כמה אוכלים להם את הראש על הלקוח תמיד צודק ולהיות נחמדים ועדיבים. גם כשיש תקרית, גם כשיש משהו, לשמור על סבר פנים שירותי. הכל מתערבב שם, כל, אתה יודע, מאיפה שהיא באה, איך שהיא באה, איך שהוא באה, הכל מתערבב. והוא, למה הוא פעמיים מטומטם? גם ההתנהגות, וגם, הוא אומר, את יודעת, אין שום חוק כזה שזה, הוא כאילו מביא איזה מין טיעון מעולם החוק והמשפט.
כן.
בתקשורת אמרו שיש, אבל אמרו שאין. אבל אין בפועל. עכשיו, יש. אוקיי? אלה תקנות שתוקנו. אסור לך להיכנס בלי התו הירוק לתוך בית קפה. היא לא צריכה לשרת אותך. וזה כי אבל נו מה?
גם אנשים שמרגישים אובר רדופים על ידי התקשורת, זה לא משנה אם זה האזרח הקטן או האזרח הגדול מאוד, ממש, זה תחליף לאינטליגנציה. התקשורת לא רודפת אתכם, התקשורת לא אשמה במה שקורה לכם, בהחלט יש לה השפעה רצינית על התודעה, בהחלט אפשר להגיד.
ולפעמים יש לה אג'נדה.
בהחלט, בדיוק, זה מה שבאתי להגיד, בהחלט היא ערוכה לפעמים באופן כזה ולא באופן אחר שלא משרה את הדעות שלכם, אבל לחוש רדופים על ידי התקשורת תחליף לאינטליגנציה, רדו מזה, אתם נשמעים טיפשים. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, באמת עליו כמתנגד חיסון. אין לי את הזעם על מתנגדי חיסונים. אני לא באזורים האלה. לפעמים זה מצייר אותי. אני לא מצליח לכעוס על זה. אני לא מצליח להיגאל מזה. הם אומרים, בעיקר, אתה יודע, אנשים שמתחילים להגיד, יש מחקר שאחברים, whatever, אז אני אומר, די, אלה כבר באמת סתם.
עזוב, עזוב.
אבל אנשים שמדברים יותר מאזורי הפחד, וואלה, אני מוצא את עצמי אפילו מזדהה עם זה. אני חושב שאלה מחשבות שהיו לי גם, אלא שבקצה שלהן קיבלתי החלטה אחת, והם קיבלו החלטה אחרת. אני רק חושב שצריך לשלם מחיר, כי הרי לשיטתם, אני משלם את המחיר הכי גבוה, נכון? אני דחפתי לגוף שלי רעל בשביל הזכות לאכול סנדוויץ' ב-52 שקלים.
כן, זה מה שהם אומרים, אגב.
כן,
זה מבחינת... זה לא רעל.
לא.
אני אומר, זה point of view שלהם.
כן, אני אומר, לשיטתם. שהם עצמם ישלמו את המחיר, כאילו, ברור שזה דבר נורא, ברור שזה לא נעים, ברור שהאיש הזה שעומד בכניזה לבית קפה ואומר לו, אתה לא תשב פה, זה דבר שיכול להיות מאוד פוגע, אבל... בסדר, נו, אז אנחנו מקבלים, אז כל בחירה שאנחנו עושים, יש לה איזשהו מחיר, ואני לא חושב שהם צריכים להתחסן כי החיסון מדהים. אני חושב שהם צריכים להתחסן כי זו כרגע החלטה פחות גרועה.
תראה, אני מביא לגמרי פחד, אוקיי? אידיאולוגיה, או כאילו לגייס טיעונים מדעיים נגד חיסונים, זה טמטום מוחלט, תסלחו לי, זה באמת טמטום מוחלט. לצטט איזה... משהו שמישהו כתב בפייסבוק וקרא לו מחקר או שיקר לגבי זה שזה מחקר, בעוד ש תחשבו כמה אלפי או עשרות אלפי בתי חולים, גופי מחקר רציניים, רשויות רפואיות של מדינות יש בעולם הזה, וכולם בדעה נחרצת אחת שהחיסון הוא טוב ושבאופן כללי חיסונים זה דבר טוב. ככה מעלימים מגפות, ככה האדם שורד, ככה תוחלת החיים עולה. טרום עידן החיסונים, קחו רק כמה מאות שנים בודדות אחורה, תוחלת החיים של האדם הייתה 30-40 שנה. היום אנחנו מגרדים את ה-80 שנה. זה בזכות הרפואה המודרנית המערבית, והרבה מאוד בזכות חיסונים. זה לא מוזניים, אלה לא מוזניים שווים, שעל כף אחת יש את הטיעון נגד, ועל כף השנייה מונח, על כף השנייה מונח הטיעון בעד. זה לא אותו דבר.
מוזניים שווים זה גם לא כמות שווה של אנשים.
כן, אבל הדעה הזאת מקבלת איזה מין ביטוי ולגיטימציה בשם הדיון, שהיא הרבה הרבה יותר, וזה היא מסוכנת, היא מסוכנת. יש גם אחריות חברתית בלהתחסן. מחלות לא יכולות להיעלם.
את המחיר על זה שהשיח הנוכחי, המניפולציה, סושיאל נטוורקינג, היא מעודדת פרנויה.
כן, אבל
זה אנשים, זה אנשים שבעולם שלהם כפי שהם צורכים אותו, יש מלא מחקרים כאלה.
אבל אין מלא מחקרים נכון, כאלה. נכון,
אני מסכים.
וגם אם לא נגיע לאיזושהי מסה קריטית של מתחסנים...
אנחנו מגיעים למסה קריטית של
מתחסנים. אז זה חייב להיות יותר, כי וירוס ומוטציות של וירוס, הם, רק שנתקלות בקיר, הם נעלמות. מחלות... מגפות חזקות נעלמות בזכות חיסונים שהם במסה, שהם נפוצים מספיק. הרי אין לכם, כל מתנגדי החיסונים, אין לכם מחלות שהיו רק לפני כמה עשרות שנים בגלל שאחוז מאוד גבוה באוכלוסייה התחסן. ואז אתה יודע, יש את אלה שגם משווים את החיסונים לאונס. אתה מכיר את הטיעון הזה?
מכיר את טיעון האונס.
נו, נו, נו.
מכיר את טיעון האונס.
נו.
אני מכיר את טיעונים מהשואה, השואה והאונס הם...
נו.
הם מככבים, הם מככבים עכשיו.
טפלו בעצמכם, באמת. פסיכולוגית, ואל תסו, ואל תסכנו את החברה, אוקיי?
תשמע, גם בקרב המתחסנים ישנו אחוז גבוה של אנשים שצריכים לטפל בעצמם.
סבבה, אבל בסוגיה הספציפית הזאת שמובילה אותם לתקף את הטיעון השגוי והמטומטם של לא להתחסן, בוא נגיד, העבודה מתחילה עוד הרבה קודם.
אני בעד הספק. תמיד. תמיד בוודאי, אני בעד הספק.
אבל בוודאי.
יחזו בספק. אני באמת חושב שלחלק מהאנשים שמפחדים מהחיסון היו מחשבות דומות לאלה שהיו שלי. ואני אומר לך, בקצה שלהן החלטתי אחרת, אני... משום שהחלטתי אחרת.
תמיד יש ספק. תמיד יש ספק, חשוב לשמור על הספק.
צריך להחזיק
אותו. אבל גם הספק באיזשהו שלב צריך להתקדם ממנו. ברגע שיש לך מספיק הוכחות שזה בסדר, וזה בריא, וזה חשוב לחברה כולה, וזה עובד. מה עוד צריך? המספרים מראים הכל, מה עוד צריך? וזה שלא מצליחים באמת באופן גורף להפריד בין הלא מתחסנים למתחסנים, זה, מה אני אגיד לך, מרגעי הפחות מוצלחים של הדמוקרטיה. ו...
אני לא יודע.
כן, כן, כן. בהחלט, היינו יכולים לחזור לשגרה הרבה יותר.
אני לא יודע אם סגרגציה היא הצלחה של דמוקרטיה.
אני חושב שברגעים מסוימים, הסד שקיים... על פגיעה בפרטיות. תחשוב כמה אנשים היו יכולים לשקם את העסקים שלהם, איך עולם התיירות היה יכול לחזור, עולם הטיסות, עולם התרבות, דברים היו יכולים לחזור הרבה יותר בקלות. אנשים היו יכולים לשקם את החיים שלהם אם ניתן היה להשאיר את הלא מתחסנים בחוץ.
זה נכון, לא ב-100%, יש לי שסבעות עם זה. כחברה אנחנו צריכים להכיל גם את אופוזיציה בתוכנו, ובסדר גמור שאנחנו עושים את זה. חלק גדול מהלחץ להשיב עסקים זה משום שעסקים לא מפוצים כמו שצריך, משום שאין לנו זמן להשאיר אותם סגורים עד, ואתה יודע, ולנהל את מבצע החיסונים בצורה מידתית ולא בצורה היסטריונית. זה, זה, זה גם חלק מהעניין. לא כדי להצדיק את מי שלא מתחסן, אני באמת, הלוואי והיו מתחסנים כולם, אבל גם האינטרס עבר יותר מדי גלגולים ועד שהוא התעוות, אז זה גם דבר לזכור אותו. זה שלא תהיה פה, לא יהיה פה אפליה, שלא תהיה פה חדירה לפרטיות, אלה באמת, אלה כל דברים שהיד גם ככה קלה עליהם כאן. בוא, רגע, שנייה.
אני ממש ממש לא מסכים עם זה. שוב, במקרה הספציפי הזה, כמו בדמוקרטיה, אתה יכול להכיל את כל, אתה חייב להכיל את הדעות הכי הכי קשות ואת המיעוט הכי 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 קיצוני, כל עוד הוא לא מאיים לפגוע בדמוקרטיה. והלא מתחסנים הם פוגעים בחברה, הם מזיקים לחברה, הם עושים פשע נגד החברה.
אני לא יודע אם אני שם.
אוקיי. אז יאללה, בוקר טוב.
יאללה, בוקר טוב.
תכף אנחנו עם סלקום טריפל פייבר, הטריפל שאתם באמת צריכים, כולל סלקום טיווי, סלקום פייבר וסופר וי-פיי, רק ב-159 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. להצטרפות, כוכבית 24-26, והבוקר אתם מספרים לנו על מה עבדתם הכי קשה בחיים שלכם להשיג, והצלחתם בסוף משהו כנגד כל הסיכויים, משהו שמאוד מאוד מאוד התאמצתם להשיג הרבה זמן, ואתם שם. הדרך לא הייתה קלה, אבל הגעתם בסופו של דבר, ואתם מאוד מאוד גאים בזה.
כן, זה לא חייב להיות איזשהו הישג מקצועי, זה יכול להיות לגמרי בתחום
אישי?
אישית. סוג של
פנימי?
צמיחה, התפתחות.
אבל גם
או חיצוני מאוד, אגב, גם זה.
אז 1-900-7299-99, 1-900-7299-99.
טריפל פייבר, בחסות סלקום טריפל פייבר, הטריפל שאתם באמת צריכים, הכולל סלקום טיווי, סלקום פייבר אינטרנט סיבים במהירות הג'יגה 1 וסופר וי-פיי להגדלת כיסוי הווי-פיי בבית, עכשיו רק ב-159 שקלים לחודש לשלושה חודשים, להצטרפות כוכבית 24-26.
דנה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי דנה, מה העניינים?
מצוין, מה שלומכם?
בסדר.
דנה, קבלי רמקול JBL, שווה 350 שקלים. ואולי, אולי תזכי גם באוזניות AirPods 2 או Samsung Galaxy Buds Pro, אולי, זה נראה. אוקיי. ביקשנו שתספרו לנו הבוקר, מהו הדבר שעבדתם קשה בחיים כדי להשיג או להגיע אליו או להפוך להיות, והצלחתם בסוף, אתם מאוד גאים בזה. כן, דנה?
אז ככה, אז אני מאוד מאוד אוהבת ים, מגיל קטן אני הולכת לים, אבל זה תמיד נעצר בזה שאני פשוט משתזפת, ולא משנה כמה ניסיתי, אני לא מצליחה ללמוד לשחות. כאילו באמת לקחתי כזה קורסים והדרכות, והבן הקטן שלי הוא שחיין, ממש פשוט לא, אני לא מצליחה, הטוסיק שלי שוקע, זה בסדר להגיד, לא מצליחה, והחלום שלי המון...
תגידי אבל, באיזה גיל למדת לראשונה לשחות? כאילו ניסית
לראשונה? אז לא למדתי. אני לא יודעת, גדלתי, נולדתי ברוסיה וכן היינו בים, אבל אני לא...
אבל לא היו שיעורי שחייה כילדה?
לא, כזה לקחו אותי לים וניסו, אני זוכרת שניסו קצת, וכאילו זה היה נראה שכן, אבל אני לא יודעת לשחות. אני לא מצליחה להחזיק את עצמי בריכה.
ואת מספרת שעשית קורסים וגם...
ניסיתי, אבל רגע, הסיפור ממשיך. ואז החלום שלי אפילו לא היה שחייה, החלום שלי תמיד היה גלישה. ואמרתי לעצמי, כאילו, זה היה משפט כזה, הייתי אומרת, בחיים המקבילים אני גולשת, כאילו בווייב, בכל הדבר הזה, כאילו אני מאוד מאוד אוהבת. ואפילו לא עזתי לחלום על זה, זה אפילו לא היה ברמה של חלום, כי אין מצב, כי אני לא יודעת לשחות. ואז, לפני 3 שנים בערך, הייתי גם כזה בעיצומו של משבר, גירושים, ושמעתי על קבוצת נשים שמתארגנת לסרי לנקה, עם איזושהי חברה צלמת שארגנה את זה. וזה היה כמו, אני לא יודעת איך להסביר את זה, כמו כזה, אמרתי, יאללה, אני עושה את זה. כאילו, לא משנה מה.
ישר סרי לנקה? ישר כאילו מה עם איזה, לא יודע מה, חוף הנכים בהרצליה, השנייה, רגע, לתאמן על איזה גל.
אבל הרגשתי שכן, שזה, אמרתי, טוב, מקסימום, כאילו, צחקו עליי, הבן שלי אמר לי, אמא, תתבאי, זאת הייתה התגובה הראשונה שלו.
איזו תגובה לא בלתי עניינית.
נכון, הוא צודק. וטסתי, ומעבר לזה שפגשתי שם, באמת, בנות מדהימות, בנינו חברות טובות, למדתי לגלוש.
מה?
ואני גולשת, ואני עדיין לא שחיינית, אבל יש את הגלשן. ואני, עצם זה שאני מצליחה להיות בתוך המים, אני לא איזה גולשת מדופלמת, אבל אני כן גולשת. ואני כל כך נהנית, כאילו פשוט להיות בתוך המים, בפנים, וכל האווירה, ומאז... הבעלי לשבר הגרוש שלי התחיל לגלוש, הבן שלי גולש, אילו זה נהיה כזה וייב נורא של המשפחה, כל הנושא של הגלישה. ואני ממש כאילו גאה בעצמי.
שמי, זה באמת יפה מאוד, זה באמת מאוד מרשים. אבל
את יודעת בסיסית לשחות כדי להציל את חייך?
היו לי פעמיים או שלוש שהיו לי כמה תקריות לא נעימות, והמדריך גלישה אמר לי, טוב, תקשיב, אז זהו, את חייבת. אז אני יודעת שאני יכולה קצת להגיע אולי לחוף, אבל אני כל הזמן צריכה לדעת שהקרקע כזה מתחתיי. אני לא נכנסת לגלים גבוהים.
אבל אולי דווקא עכשיו, כשהתגברת על חלק גדול מהפחד, זה זמן טוב לקחת איזה קורס.
אז אני בדרך, כן.
רגע, נגיד את גולשת נופלת מהגלשן, אוקיי,
אז אני למדתי לא להילחץ,
אוקיי,
ולמדתי להחזיק את עצמי כאילו לצלול, כמו כזה לעלות למעלה, לקחת אוויר ולהגיע לגלשן.
נגיד לי שהתנתקה לך מהרגל.
אז היו לי כמה פעמים שממש כזה משו אותי, כי נלחצתי.
יופי, מצוין.
כן, אבל אני
לומדים מניסיון, לומדים מניסיון.
אבל למדתי פשוט לא להילחץ, וכן אני כבר יודעת יותר להחזיק את עצמי, כאילו כזה להישאר באותו מקום, כמו להישאר כמו זה שחייה, נכון?
יותר ציפה, ציפה יזומה.
אז למדתי את זה, ואני מקווה שאני
אבל זה מאוד מאוד יפה, דנה, וגם זה באמת מרגש ומשמח בשבילך שהצלחת להגשים את הדבר הזה, שאני אראה לך כאילו כמו משהו בלתי מושג.
נכון.
אבל תלמדי לשחות.
אני לוקחת את זה בתשומת
לבי. זה קורס. טוב, תודה.
תודה לכם.
ביי.
ביי, ביי.
איה, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה העניינים?
נהדר.
איה, גם את מקבלת רמקול JBL, מספר לכם על סלקום טריפל פייבר, הטריפל שאתם באמת צריכים, כולל סלקום TV, סלקום פייבר וסופר וי-פיי ב-159 שקלים לחודש למשך 3 חודשים הראשונים, להצטרפות כוכבית 24-26. ספרי לנו, איה.
טוב, אחרי שהשתחררתי, החלום שלי היה להיות דיילת. אף פעם לא הייתי בחול, גם לא היה לי את האמצעים להגיע לחול, ואמרתי שאני אהיה דיילת, הכל השתנה. ובאמת ניסיתי להתקבל בפעם הראשונה, חיכיתי, כל פעם קרה משהו במבחנים לדיילת הזאת. פעם אחת ניסיתי להתקבל, חיכיתי לאוטובוס, האוטובוס לא הגיע, הגעתי למיונים באיחור, התיישבתי פרועה ונסערת, הידקתי את הז'קט שלבשתי, אף לי כפתור באינסטינקטיביות, זחלתי מתחת לשולחן. כלומר, דיילת כזאת אף אחד לא רצה. בפעם השנייה שניסיתי להתקבל לחברה אחרת, הווי היה לא טוב, ולפעמים שמגיעים לרעיון וקורה ויש אנרגיה לא טובה, הכל משתבש. כלומר, היא מדדה לי את הגובה ואמרתי לה שאני 1.72 מטר, ואז היא אמרה, לא נכון, את 1.74 מטר. אמרתי לה, אוקיי.
למה היא מדדה לך את הגובה?
הם מדדו גובה במשקל.
פעם.
בשביל מסיבות אסתטיות?
גם יש איזה סיפור עם ה... כן, בגדול כן, אבל יש משהו מהנוחות, נכון, שדווקא לא צריכות להיות... היה איזה תקן גובה.
נכון, גבוה מדי זה לא טוב, ומתחת למטר 60 לא מקבלים את הדיילות מטעמי ביטחון. זה לא בגלל שהיא לא יכולה לסגור את הבגאז' הזה של של המטוס.
אוקיי.
וככה הלכתי שבורת לב, וכל פעם שהייתי רואה דיילים ודיילות ליבי יצא ואמרתי וואו. גם פעם אחת הם נתנו לי לקרוא קטע, כל הקטע היה על איזה מטוס ג'ט, ואז בסוף הקטע אמרתי, זה קטע מאוד נחמד, אבל מה זה ג'ט? ושוב
גם היה איזה אלמנט של קצת חבלה עצמית כזה, לא?
תשמע, זה ניסיונות תמימים להיות הילד בזמן שלא הייתי בשלה לזה.
אוקיי.
באמת. 30 שנה אחר כך אני אומרת לבעלים, 3 ילדים, קריירה מוצלחת, אני אומרת לו, זהו, אני עוזבת את הכל ואני הולכת לנסות להיות הילד. כמובן שכולם צחקו עליי, מה בגיל 50 את הולכת להיות הילד, מה פתאום, ואני עם החלום הזה לא רואה ממטר, אומרת לכולם, אני אהיה דיילת. ואני הולכת לאחת החברות הגדולות, ואני עוברת את המבחן הראשון, ועוברת את המבחן השני, ועוברת את המבחן השלישי, וקוראים לי לי, וזהו, ואני מתקבלת.
וואו!
ועכשיו בטח את פחות עובדת, אבל הדיילת?
זהו, שאז היה את היום הזה שמודדים את הבגדים ומתאפרים ועושים את כל הדברים האלה של הדיילת, ואני מסתכלת במראה ואני אומרת, מה זה הדבר הזה? אתה יודע מה האויב הכי גדול של הדיילת? מלמדים אותך בקורס.
מה?
אתם יכולים לנחש מה האויב הכי גדול של הדיילת?
הנוסע, מה?
אתה רוצה, אני רוצה להגיד הנוסע, אבל זה כנראה עצמה או משהו כזה.
מה?
תשמע, אני הרמתי את האצבע, אמרתי, דאש, אני יודעת, בסכנות, ואז היא אמרה, שוונצים. שוונצים בשיער זה האויב הגדול ביותר של הדיילת.
נו, הכל גרוע מאוד.
ואז עם קילוגרמים של ג'ל צריך להשטיח את השוונצים הנוראים האלה, האויבים הגדולים, ולחסות את הפנים באיפור כבד. ומבחינתי...
אז רגע, מה שאת מספרת בסוף זה שכל כך רצית להיות דיילת, בסוף לא נהיה דיילת כי לא רצית?
רגע, ואחרי זה גם התחלתי את הקורס, ואני מתחילה את הקורס, וכל יום אני אומרת, מה את עושה שם, איה, תברכי. עכשיו, זה כמו חתונה, הרי יכולתי לברוח ביום הראשון, וכבר הייתי מתחת לחופה, אבל לא היה לי את האומץ להגיד שהחלום הזה הוא כבר לא החלום שלי, ואני בכלל לא רוצה להיות הילד. אז התחתנתי, והתגרשתי מהם אחרי 3 שבועות.
בקורס?
כן.
עדיין בקורס?
כן.
בסדר.
כמו את הארנב עם העוגת גזר, נכון? נמצא עוגת גזר, צייר גזר, כך עוגת גזר, נסונה עוגת גזר.
נכון.
אבל זה גם...
אבל גם זה, אבל גם זה ניצחון, של כאילו להבין שאת לא רוצה...
ולהראות לעצמך שיכולת, שרצו אותך, שהצלחת בזה.
נכון.
אוקיי, בסדר.
וגם מוסר השכל שלפעמים החלומות שלך הגדולים האלה שאתה תמיד אומר לא השגתי, לא השגתי, הם לא כאלה גדולים ולא...
כן, אבל אתה לעולם לא יכול לדעת עד שלא מנסה להגשים אותם בעצם.
נכון.
תודה רבה, איה.
תודה, איה.
בשמחה, להתראות, יום טוב.
למי אנחנו ניתן אוזניות לבחירתה? האם לדנה הגולשת או לאיה הלא דיילת?
מה?
לא יודע.
נראה
לי איה.
איה, בסדר.
אז איה זה שלך, וזה מתנת סלקום טריפל פייבר, הטריפל שאתם באמת צריכים, כולל גם סלקום טיווי, עם כל הסדרות והסרטים החמים.
אנטי סוציאלי.
עידו קורא,
עידו, טוב,
מה קורה?
וואלה, בסדר, לא רע בכלל. כן, ככה
פחות. מה, ערך השיער קצת, משהו?
טיפה, כן, הריקושטים היו לא נעימים.
האמת שהיום הקוקו פחות מסודר.
כן.
היום זה קצת נראה שהוא אף ברוח בין רוח.
כשהשיער ארוך יותר, אז הרישול נהיה יותר נוח. כשהוא קצר זה נוראי.
ואני אצטט את המאזינה שדיברנו איתה מקורס הדיילות, האויב הכי גדול שלך זה שוונצים.
כן. האויב הכי גדול שלך זה שוונצים.
לגמרי, אני גם מתמודד עם אותה הבעיה.
טוב, נתחיל.
יאללה, בואו נתחיל. בואו נתחיל עם גבר ישראלי שהיה בכותרות בשבוע האחרון. אני מבקש מכולם להתחסן בזריזות, להוציא תעודות מחלימים בדחיפות.
נפתלי בנט.
לא.
ניצן הורוביץ.
לא. גבר ישראלי היה בכותרות בשבוע האחרון.
אולי זה לא משהו פוליטי.
נראה לי אולי זה ספורט כזה, או משהו...
תרבות כזה.
למה בילוי והתרבות, כן.
אוקיי, ממשיכים. אני מבקש מכולם להיות בכוננות מלחמה ולנוח טוב טוב בימים הקרובים.
ביבי?
לא.
לא, הוא לא במלחמה. תחכה שבוע.
מרות שנותן כבר עבודה.
כבר יש מלחמה?
ברור, המילואימניק הראשון, עצמותיו של אלי כהן.
נכון, כן, אני ממש מחכה לקבל אותה עם הודעה לבוחר.
כן, אז אני קיבלתי אותה, אגב, התאכזבתי לא למצוא שם DNA.
עצמותיו של אלי כהן, כן.
אוקיי, אחרי הרבה זמן רחוק מכם ואחרי המתווה החדש, הכנתי לכם מופע מלובלב.
עברי לידר?
לא. היום בכותרות, בשבוע האחרון.
רן דנקר.
לא.
מופע מלובלב? עומר אדם.
טוב מאוד, לפי מאוד. אתמול, מעבר לזה שהוא חזר והתחיל להניע חזרה את האינסטגרם שלו, אז הוא הודיע על 4 מופעים שהם היו סולד אאוט תוך שלוש דקות פחות או יותר.
ברור. הוא עדיין באוטובוס או שהוא ירד ממנו כבר?
לא, הוא עכשיו
יכול להופיע מהאוטובוס.
מתחמם על הקווים בבלומפילד, שם הולך להיות המופע. אז כן, טוב, אתם רוצים להמשיך עם גבר בינלאומי שהיה בכותרות בשבוע האחרון?
כן.
גבר בינלאומי, switch in accents? That sounds fascinating.
פירס מורגן.
לא.
הרי.
לא.
Switching accents, that sounds fascinating. אני זוכר שמישהו אמר על מישהו שמחליף מבטא, אני זוכר את זה. מישהו אמר על מישהי שהיא מחליפה מבטא.
מן הסתם על מייגן שפתאום בטח צמחה.
זה לא היה על מייגן, זה לא היה מייגן. מישהו אמר על מישהי
אביעד מאוד מאוד
שהיא מחליפה מבטא.
לא רק זה, גם יש לו היסטוריה, לא ספציפית בזה, אבל היסטוריה במה שנעשה בדיעבד.
אני באפלה מוחלטת.
ממשיכים. Twitter is where all... זה ככה, זה היה מצונזר, אבל אני קצת פתחתי את זה. Twitter is where all the assholes in the United States and beyond got their advanced degrees in assholism.
I don't know.
The same is that driving home from work, wanted to post a quick video to say that I deactivated my Twitter account.
מי כל כך נעלב שם בטוויטר ונחסם?
יש לו עבר בדברים האלה גם. בואו נוסיף את זה למשוואה.
עבר ב...
אני יודע את זה ואני לא יודע את זה.
בביטול חשבונות. אך לא מזמן.
רגע.
בדיוק, דצמבר האחרון.
רגע. מי זה?
טראמפ?
לא.
שעה חשבתם שסוף להגיד טראמפ?
לא, זה לא מה שהתכוונתי אליו. היה איזה מישהו אבל שכאילו עזב כזה את...
בוא נגיד, אתן רמז, זה טראמפ באיזושהי צורה.
הילד של טראמפ.
לא.
מלניה טראמפ.
קניה?
לא.
מי?
מי?
נו, תגיד כבר.
מי השחק חיקוי של טראמפ?
אלק בולדווין.
נכון מאוד.
אבל זה לא נחשב לי נקודה. זה לא נחשב לי נקודה. אל תדע, זה לא לוקח את הנקודה הזאת.
אז הוא החליט שוב.
Switching accents, נכון. הוא תקף מישהי אחרת שהחליפה מבטאים, כי תקפו את אשתו על זה שהחליפה מבטאים.
ג'יליאן אנדרסון.
ג'יליאן אנדרסון.
אז בדיוק. ואז הוא החליט שוב.
מה יש לו, כאילו, להפיל פצצה גרעינית על היתוש הזה?
לא, סתם.
ג'יליאן אנדרסון, היא זכתה בזה.
הוא טוען שזה היה בסך הכל ציני.
זה שהיא גילמה את מרגרט תאצ'ר.
אז זהו, אז...
אוקיי, קדימה.
סגירה נוספת של הזה. אוקיי, בואו נסיים עם אישה ישראלית שהייתה בכותרות בשבוע האחרון. הדרך לאושר והגשמה עצמית היא מורכבת, קשה ולא פשוטה.
נועה קירל.
לא.
מיכל הקטנה.
לא.
ניקול ריידמן.
טוב.
כן.
כן, היא...
הקול של ניקול, שמעתם על התוכנית הזאת?
מה זה הקול של ניקול?
זה בערבה שמראיין פוליטיקאים.
כן, תוכנית חדשה.
כן, וכולם הגיעו.
אבל שום דבר...
משמאל ומימין, מקטן ועד גדול.
גם לא יכול להיות שמישהו יהיה באיזושהי זירה, ומישהו או מישהו אחרי לא יהיו בה. אז הם כולם מגיעים.
כן, אז
כאילו ביבי שרה כזה, עד מרב מיכאלי, אמיר אוחנה, כולם.
ביבי מקציף ביצים באחד הפרקים, היה איזה פרומו מזה, שהוא מקציף ביצים, ואז היא עושה לו שאלון מהיר, מהו שם משפחה של...
זאת התרסה, כן? להקציף משהו במתכון.
לאור העוגת ביסקוויט עם בלי הצפה של סבא.
זה מסר חתרני.
בא להראות גם אצלנו בבית יודעים להקציף, שלא תחשבו לכם.
זה מבחירה.
אז זה כן.
זה היה המתכון.
טוב, עידו.
יאללה.
תודה רבה, יאללה ביי.
Thank you.
מה קורה?
בסדר. העולם סוער בעקבות הרעיון של מגן מהרי. העולם סוער.
העולם סוער.
העולם סוער.
העולם סוער, בהחלט. כן, 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 שמע. זה...
תשמע,
אתה יודע, זה נקודות, אלה, יש לפעמים דברים קורים, ויש את הנקוד, שכבר דברים מובנים אליהם, שוב, אתה יודע, המאבק בגזענות, הדרך שהעולם הולך אליה, ולפעמים שאתה צריך את הרגע הזה שהוא מין סימון למשהו שמאוחר יותר יסתכלו עליו וגידו, או, פה זה קרה.
אבל זה לא פה זה קרה, אני, כמו שאומר השיר, אימפריות נופלות לאט, זה לא בשנייה. אני חושב ש... אני חושב שגם אנשים חיכו שהמוסד הזה יתחיל להתערער, כי זה באמת מוסד שהיום, כמו שדיברנו אתמול עם כל מה שאנחנו כבר יודעים וזה, הוא לא עובד יותר, זאת אומרת, לא יכול להיות שיש כזאת עוצמה לתנועות שונות שמבקשות להשמיע קולות של מיעוטים ולתבוע זכויות של מיעוטים, ועדיין המוסד הזה... שבסיסו אומר יש בני אדם שהם נעלים יותר, יש דם שהוא כחול יותר, יחזיק וישרוד, אבל אני חושב שזה עניין כבר של כמה שנים, זה היה עוד, זה היה דיינה, ואז היה קייט, ואז דה קראון, ברור שהרעיון הזה הוא שבר גדול, אבל הוא מתחיל להישחק ולהיחלש המוסד.
דיינה, זה היה מזמן? ממש.
אבל זה היה סדק ראשון.
סדק משמעותי. קייט, אני חושב שהיא דווקא דוגמה הפוכה. כי נכון שהיא לא באה ממעמד הצולה ונכנסה הפנימה, אבל היא אולפה מאוד מהר ושיתפה פעולה.
כן, אבל באופן...
שיחקה את המשחק.
אבל באופן סמוי היא גם, בעיניי, הקרבה בין מה שהיה רויאלטי לבין מה שהיה עם, ובגלל זה נורא נורא אהבו אותה בין השאר.
נכון.
כי זה כאילו מישהי משלנו שנכנסה לבית המלוך, כביכול.
עם הבגדים הזולים יותר, כן, עם האופנה הפשוטה וכל המסרים האלה, והיא בעצם... אבל אני חושב שכן תחזק אפילו את המעמד של בית המלוכה, כי הגשמת החלום של כל אחת.
אבל במקביל זה שחק גם משהו. זה היה שחיקה בלתי נמנעת, אבל היא לדעתי קרתה שם. ועכשיו הרעיון הזה שבו יושב האיש ואומר, אני מרחם על אבא שלי ואח שלי, כי הם עדיין כלואים בתוך זה, והם לא יכולים לעזוב.
כן, זה גם לא בדיוק, זה גם לא הדמויות החיצוניות. זה כבר אדם עם אדם הכחול בעצמו.
בדיוק, זה לא הנסיכה זיבי.
כן.
זה אגב גם הסדרה על ג'פרי אפסטין שם דווקא אותם רציני.
כן, אבל אתה יודע מה? גם הזוועות שהיו בסדרה על ג'פרי אפסטין ושיוחסו לנסיך פיליפ והוצגו...
לא לפיליפ, ל...
אנדרו, לא?
אנדרו אלברט, או אנדרו אלברט, לא זוכר.
זה גם... זה כאילו, זה מדהים שהמלכה הצליחה גם לזה לגרום להיות מכה קלה בכנף.
לא באמת, לא באמת.
אבל זה המשיך כרגיל.
זה לא המשיך כרגיל, כי זה נופל לאט. זה לא המשיך כרגיל, זה הולך ונשחק הדבר הזה. לא יודע לאן זה יגיע, לא יודע לאן זה ילך, קשה לי להאמין שתסתיים כאילו, הסתיים המוסד, תסתיים השושלת. שוב, משום ש... בכל מקום שיש באלמנט דתי יש אובססיה, יש צורך, יש קנאות. תראה את כזה מין פירס מורגן כזה משרת על אתמול שהוא כך כועס וכל כך
כאילו פגעו בו אישית ברגע,
נכון, כאילו העליבו את האלוהים שלו.
הוא התפטר אתמול אגב,
פירס מורגן?
פירס מורגן התפטר מתוכנית הבוקר, הרגנו עוד מתחרה.
One by one, motherfuckers.
הוא התפטר מתוכנית הבוקר. היה אתמול הרי את הנאום שלו נגד קייט והטרשאטון וכל זה, הוא נתן
מייגן.
נגד מייגן, סליחה, נתן שלשו, כאילו
אתמול
ביום שני בבוקר.
יום שני בבוקר? טרשאטון?
הטרשאטון. אתמול מה שקרה זה שיש כתב סלש חזאי של התוכנית שישב שם בשידור ונכנס בפירס מורגן. ואמר לו בעצם הדברים הקשים שאתה אומר, אתם הייתם בקשר והיא חתכה אותך.
ובגלל זה אתה מלכלך עליה עכשיו.
כן, באופן עקיף זה מה שהוא אמר, והיא לא לכלכה עליך מאז שהיא חתכה אותך בקשר. עכשיו, ההוא לא היה יכול להתמודד עם זה, ונטש את האולפן בזעם.
את האולפן של תוכניתו?
כן, הנה. כן, אינטרנט, גו.
has she said anything about you since she cut you off? I don't think she has, but yet you continue to trash her.
Okay, I'm done with this.
No, no, no.
Sorry, no.
Do you know, that's my
maybe not mine.
No.
See you later.
I'm being...
Sorry.
That's Piers Morgan.
ככה, עוזב בזעם.
הכתב השחור. הכתב השחור.
החזאי השחור, שלא יש ככה מקומו, כן.
בדיוק. חזאי השחור גורם לו לעזוב.
החזאי השחור גורם למגיש הלבן, השמרן, המבוגר. לעזוב
את האולפן, out with the old, in with the black.
כן.
יפה מאוד, זה רגע חשוב ויפה מאוד.
נכון.
כי בדיוק כל מה שאומרים על המלכה, העליונות הזו, התפיסה תחת הזאת שצבעה כמעט תמיד לבן, הולכת ומתיישנת. אני חושב שזה רגע סימבולית, זה רגע חשוב שבו קם בספר.
זה ממש המלך מת יחי המלך החדש. ואז הגיעו, נדמה לי, משהו כמו 40,000 תלונות ל-ITV, הערוץ שמשדר את התוכנית, נגד פירס מורגן.
A good one, better.
Yeah.
זה תוכנית הזאת?
כן, אבל זה הפח. היה לך מבטא של הטרש, כאילו, של אלה שמגנים על המלכה.
הטרש זה הרויאלטי החדש. כן. הם עצמם לא מבינים, בדומה לכל מיני דוגמאות אחרות בעולם, שבעצם הדבר שהם תומכים בו, הוא לא באמת מייצג אותם.
בריטניה השנייה.
בריטניה השנייה?
אבל...
לפחות שם ההגמוניה מודעת להגמוניותה.
בדיוק. ההגמוניה שם היא מילולית.
בגדול היא על זה, כאילו, לגמרי.
המונרכיה שמודעת למונרכיותה.
על זה לגמרי. אוי ואבוי אם לא.
תשמע, יש סקרים באנגליה. מכון הסקרים הלאומי של בריטניה, כתוב בידיעות האחרונות, עשה סקר ש-36% תומכים במלכה, 22 תומכים בהרי ובמייגן, כאילו יש פער של 14% לטובת תומכי המלכה, 28% לא תומכים באף אחד.
שזה בעיניי הנתון החשוב, אגב.
ש?
של-28% לא אכפת.
כן.
זה היה נתון החשוב. 36% במלכה, 22... זה אנשים שהעבירו את הברקזיט, זה לא מפתיע.
כן, כן.
זה... זה...
פונטר? 8% תומכים בשני המחנות, שזה כנראה, כאילו שוב, מטומטמים, יש גם...
קיצוני משני הצדדים. ו6% בחרו לא להשיב.
כן.
אוקיי.
כי הם בדיוק טבלו בסקוויט בתי.
נכון, הם בחרו לא להשיב כי מי מתקשר בשעה כזאת, לעשות סקר. וואי, זה יפה הסיפור, אז אני...
אז בקיצור, אז אחרי התלונות האלה הוא התנצל, והוא התנצל בעיקר על הדברים שהוא אמר, בהקשר שהוא לא מאמין למילה שהיא אומרת, הוא אמר שהוא לא מאמין למילה שהיא אומרת, גם אם היא תקריא את החזית מזג האוויר, הוא לא יאמין לה.
זה קריצה לחזאי השחור שלנו, שאת החזית מזג האוויר זה הלואו של הלואו שאפשר להיות.
והוא אמר לי לא מזג... מאוד כעסו על זה שהוא מדברת על הבעיות הנפשיות שלה ועל המחשבות האובדניות שהיו לה, והוא כאילו ירק על זה. אז הוא התנצל, הוא אומר, אני חושב שבעיות נפשיות זה דבר שצריך להתייחס אליהם בחומרה, ואני מאמין שאם הייתה מדברת על זה היו מטפלים בזה בהרמון וכולי. לא עזר, בסופו של דבר התנצל, התפטר, סליחה, אחרי שהתנצל התפטר, והרשת קיבלה את ההתפטרות שלו.
וואו, אני מקווה שזה לא יסתיים בזה, אתה מבין? אני מקווה שזה לא יהיה כי...
שהוא משלם את המחיר.
בדיוק, שהוא משלם את המחיר. הנה פוטר פירס מורגן, וכעת אפשר להמשיך כאילו הכל כרגיל. התגובה של בית המלוכה... הנה. הודעה רשמית של ארמון. המשפחה כולה עצובה. כנראה לשמוע, מספרה כולה עצובה לשמוע עד כמה מהתגירות היו השנים האחרונות עבור הרי ומייגן. הסוגיות שהועלו, בפרט אלה שנוגעות לגזע מדאיגות, נלקחו ברצינות רבה והטופלו על ידי המשפחה בפרטיות. הרי, מייגן וארצ'י תמיד יהיו בני משפחה אהובים. זו תגובה מאוד קיצונית, כי זו תגובה שיש בה ממש תחינה, תחנונים, תפסיקו, זה דגל לבן. מה שתגידו, הכל בסדר. ומה שאני קראתי את התגובה הזאת ואמרתי, וואו, מה הם לא סיפרו בריאיון שאנחנו כל כך בלחץ לגביו?
זה או מה שאתה אומר, או פשוט ניהול משבר. כי הם הבינו שכל תגובה מלבד, אתה יודע, הורדת ראש, רק תסלים כאילו את, את הקרייסיס כרגע.
כן, אבל בהתחלה עוד ניסו להשמיץ אותה.
לפני, נכון. הרגו אותה לפני זה.
כן. ובינתיים הנסיך צ'ארלס אתמול הלך להצטלם במרכז חיסונים בלונדון עם מתחסנים שחורים.
נכון.
אתם שחורים.
יש,
עכשיו רואים אותו? רואים אישה יושבת, אני חושב שהיא אישה נחה, או שהיא נחה או שהיא סתם יושבת על כיסאים מתחסנת, אבל יש, יש משהו גם על הפנים שלה, שאיננו מסכה. והוא רוכן אליה. עכשיו, ויש עוד, בתמונה עוד שחור, ומאחוריו שחורה.
כן.
זה כל כך גס. זה הדבר הכי גס בעולם.
שבטיימינג הספציפי הזה...
צ'ארלס, יש לנו משבר! לך להצטלם עם שחורים!
בדיוק.
אני הולך... עכשיו הוא מגיע למרכז החיסונים, איפה השחורים? לא...
כן, כן, כן.
תאספו לי כמה שחורים לתמונה! זוזי, את לא שחורה! אני חושב שהוא נכנס ואמר, איפה החדר שבו מתחסנים השחורים? כן, לא יכול להיות.
שהם ביחד עם הלבנים.
שהם ביחד עם הלבנים, אני לא יודע.
בטח. והוא בדיוק גם מגיע אליהם.
מזה יוצאת מייגן.
אה? בי...
מה זה?
מה זה? הוא פנה אליהם, הרי הוא רוצה לתקן את המשבר שנוצר. הוא אמר לה, אתם הלא מכירים בטח את מייגן.
אולי תדברו איתה. את שחורה, אולי תדברי איתה. אני אוהב את הצבע שלך.
כן.
כי הוא מנסה, הוא גם כאילו... כשבן אדם שגדל בגזענות מנסה כאילו מהר 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 לגשר על הפער ולא להיות גז... זה יוצא כמובן הדבר הגזעני ביותר בעולם.
ברור. נו בחיית, תעזרו לי.
תעזרו לי.
בחיית, זאת מילה שלכם.
מה שלומך? אני חושב שהוא יותר הלך על חד ועין. את? את התחסנת? שחורה! כמה את שחורה ונווה! מזכירה לי את אופרה! ככה הוא ניסה. באמת ניסה...
אני אוהב סחוג!
אני חולה על סחוג! שחורה!
אמרו לו, אבל זה לא אנחנו.
זה לא אנחנו. תפסיק עם זה.
גם תוריד את המגע שלה בקלאוות, זה גם לא אנחנו.
זה קשה לך גם. זה קשה לך. אתה לא צריך. זה בסדר. שחורה!
תגיד,
תמונה ממש מגוחכת, באמת, מה?
תסתכל מאחורי צ'ארלס, זה לא שרון על רועי פרייס? נכון, יש שם...
בהחלט יש אישה? כן.
שממש נראית
שרון על רועי פרייס? בהחלט יש אישה מאחורה, אישה במסכה, שמזכירה מעט את שרון על רועי פרייס.
הביאה תחזיות קודרות.
כן, בדיוק.
לצ'ארלס.
שרון על רועי פרייס וגדול הגרינץ' שגנב את פורים. שרון על רועי.
בדיוק. הרי היא לא יכולה להגיד שום דבר מלבד 3,000 מתים.
כן, שרון על רועי. בדיוק. לכן הובאה אגב. צ'ארלס היה בשערה מאוד גדולה מהרעיון והיא אמרה לו, עזוב רעיון, יהיה סגר שני, יהיה שלישי, יהיה שביעי. בתי החולים קורסים. כן. אגב, הגיעו אליה דרך גבי ברבש, שהוא חלק ממשפחת המלוכה.
כן, ברור, שהוא מדבר לפעמים והוא לא מבין איך יכול להיות שבכלל יש דעה אחרת.
הכל פסיב אגרסיב.
כן.
אולי זמן טוב להפסיק להשן. כזה, נכון? הוא אגב, הוא בעונה הבאה של The Crown, לא רבים יודעים. חשוב את מי הוא מגלה.
Yes.
תכף אנחנו עם סלקום טריפל פייבר, הטריפל שאתם באמת צריכים, כולל סלקום טיווי, סלקום פייבר וסופר וי-פיי, רק ב-159 שקלים לחודש לשלושה חודשים הראשונים להצטרפות, כוכבית 24-26. בוקר אתם מספרים לנו על מה עבדתם ממש ממש קשה בחיים כדי להשיג והצלחתם בסוף. דרך לא הייתה קלה, משהו שמאוד רציתם הרבה זמן, זה יכול להיות משהו חיצוני.
לגמרי, זה יכול להיות הישג מקצועי, זה יכול להיות הישג אישי.
סיפרה לנו מישהי בשעה הקודמת שכל השנים, למרות שהיא לא הצליחה ללמוד לשחות, היא חלמה לגלוש, והנה גלשה בסרי לנקה. למרות שהיא עדיין לא סגורה על הפעולה של השחייה עד הסוף, אבל
תזריקו מעט השראה, התוכנית האפרורית הזו.
סיפרה מאזינה איה כיצד חלומה היה להיות דיילת, ונכשלה פעמיים כשהייתה צעירה ובגיל 50.
הלכה ועשתה את הקורס של דיילות, וממש כשהגיעה לשלבים הסופיים, הבינה שזה לא בשבילה, שהיא בעצם לא רוצה.
אבל התקבלה.
אבל התקבלה, ועזבה אותם, ולא הם אותה.
אז על מה עבדתם ממש ממש קשה, על מה, בשביל מה התאמצתם, וזה לא בא לכם בקלות, אבל עשיתם את זה, ואתם גאים בזה, אתם גאים בעצמכם. 1-900-7299-99, 1-900-7299-99.
טריפל פייבר, בחסות סלקום טריפל פייבר, הטריפל שאתם באמת צריכים, הכולל סלקום טיווי, סלקום פייבר אינטרנט סיבים במהירות הג'יגה 1 וסופר וי-פיי להגדלת כיסוי הווי-פיי בבית, עכשיו רק ב-159 שקלים לחודש לשלושה חודשים, להצטרפות כוכבית 24-26.
נינה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
מה קורה?
בסדר.
נו, איך משגעים אותך אחרי חזרות?
משגעים אותך.
משגעים אותי, מה?
מה?
הסדרה חזרות, כן, את ראית, נכון?
מה? הסדרה חזרות, כן, לא הבנתי.
אוקיי.
לא, דווקא לא.
לא ראית.
כן, זהו,
לא בסדר. לא, ראיתי את הסדרה, לא משגעים אותי.
אוקיי. נינה, קבלי רמקול JBL ששווה 350 שקלים, ואולי תזכי באוזניות לבחירתך, או AirPods 2 או Samsung Galaxy Buds Pro. זה מתנת סלקום טריפל פייבר, הטריפל שאתם באמת צריכים, עם סלקום TV, סלקום פייבר וסופר וי-פיי, ב-159 שקלים לחודש לשלושה הראשונים, להצטרפות כוכבית 24-26. זה הטריפל שאתם באמת צריכים. ספרי לנו, נינה, על מה את עבדת ממש ממש קשה בחיים, והצלחת להשיג בסופו של דבר.
אני אספר לכם בקצרה, כי אני יודעת שאתם לא אוהבים ארוך. היה איזשהו בחור בלימודים באוניברסיטה שממש נדלקתי עליו, ואיכשהו נכנסנו לפרנד זון, ברמה שהיינו מתכתבים עוד במסנג'ר, זה היה עוד, אני גם הייתי מאוד צעירה, הייתי בת 20, כשהתחלתי ללמוד, עשיתי שירות לאומי, ישר התחלתי ללמוד.
במסנג'ר של מייקרוסופט, עם האנשים החמודים הרוקדים, שזה פותח והם רוקדים האנשים.
כן, כן, ממש מזמן, עוד אחרי שהיה ICQ, היה מסנג'ר, ואז פייסבוק, ממש והיינו ידידים כל הזמן, וכל פעם הוא היה נכנס לאיזושהי מערכת יחסים, לא חברה, כן, לא נקרא זה חברה, מערכת יחסים, וכל מה שזה היה קורה, אני הייתי דואגת לזה, דואגת שזה יסתיים מהר מאוד, אז בפעם הראשונה הוא יצא עם איזה מישהי מפקולטה אחרת, הוא למד תואר כפול, אז אני, הוא חגג יום הולדת, ואני חושבת זה היה יום הולדת 24 באיזה מועדון, ואני שכנעתי כמה חברות, אתם חייבות לבוא איתי, אנחנו צריכות לבוא ולטרפד שם את כל העניינים. באנו ליום הולדת, לפני שהבחורה הגיעה, אני, בגלל שאני כל כך חברה טובה, הייתי איתו כל היום הולדת, ורקדנו ובילינו, ואז היא הגיעה, ואז אני כמובן עזבתי, כי לא רציתי להיות שם. יום למחרת הוא העלה כל מיני תמונות מהיום הולדת, שאפילו תמונות שלהם מתנשקים. לא משנה, המשכנו את הידידות, הוא עזב אותה, כנראה גם התחלנו כבר להתקרב. אחרי זה הוא התחיל לתת עם איזה דיילת, אפרופו דיילת עם שוונצים, לגמרי לו לשוונצים, ממש לא יודעים עלו. ואז גם הוא התחיל לתת איתה, ואני התחלתי לתרפד לו את כל העניינים.
ואף פעם בעצם בכל הזמן הזה לא ניהלתם שיחה על זה שאת דלוקה עליו? זאת אומרת, לא הייתה לו שום הזדמנות להגיד, אני לא בעניין, אני מעדיף שזה, אני כן בעניין, כלום.
לא, הוא לא ידע, לא.
הוא לא ידע.
ואני לא יודעת למה לא אמרתי, גם בדרך כלל אני, אין לי שום בעיה עם זה, לא יודעת, פשוט זה לא קרה.
אוקיי.
אבל כל פעם שהוא התחיל לתת עם מישהו, ככה תרפדתי לו. ואז כשהוא כבר התחיל להיות קצת יותר רציני עם הדיילת הזאת, אז אמרתי, לא, 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 לא. אני חייבת לעשות משהו. היה איזשהו בחור, הוא גר בדרום, הוא גר באלת, וההורים שלו גרים באלת, והיה איזשהו בחור שגם היה ממש בעניין, היה ממש דלוק עליי, והיה לו יום הולדת. ואז סיפרתי לבחור הזה שאני הייתי דלוקה עליו, שאני יורדת לאילת ויש לה לאיזשהו מישהו חבר סוף של יום הולדת ואני רוצה לעשות לו הפתעה. ואז הוא אמר לי, כן, גם אני יורדת לאילת, מה, איפה את הולכת לישון? אמרתי, לא, אני אקח את זה מלון. טוב, את יכולה לבוא אליי, יש לנו הרבה חדרים בבית ואת יכולה לבוא. ואז אמרתי, טוב, אני אבוא. והוא לא יודע מאיפה זה בא, כי הוא טוען שהוא הוציא לי מתוך לימוד. וכמובן שהגעתי והלכתי ליום הולדת של החבר והפתעתי אותו והכל, ואז הבחור שאני הייתי דוקה עליו היה לבד. יום למחרת, וכמובן שישנו בחדרים נפרדים והכל, יום למחרת הוא הכיר אותי לחברים שלו האלטים, ואז היה איזשהו חבר אלטי שהתחיל לשאול אותו, מה, אתם רק ידידים, כי אם לא, אז אולי אפשר שאני אתחיל איתה או משהו כזה, ואז כנראה נדלקה לו נורה אדומה. והתחלנו קצת יותר להתקרב, חזרנו לצפון, הוא סיפר לי שהוא נפרד מהדיילת, ואז עדיין איכשהו, פשוט היינו ידידים, ככה כמה הוא קרא לזה, היינו ידידים. הזמן עבר, הגיע יום הולדת שלי, ואז אמרתי, זהו, היום אני עושה מעשה. בדרך כלל אני באמת, כשאני רוצה משהו, אני עושה הכל כדי להשיג אותו, אז אמרתי, היום הגיע הזמן. ביום הולדת שלי סיפרתי לו גם שהיה איזשהו בחור שהציע לי לצאת, אמרתי לו שאני מסכימה, ואז אמר, לא, חכי, אני רוצה שנעשה יום הולדת ביחד עם כל החברים לחגוג. ואז ביום הולדת הזה, איכשהו, פעם ראשונה הוא נשק אותי. ואז עשה לי, כן, נשק אותי פעם ראשונה, התחלנו לדבר על זה, ואז יום למחרת נפגשנו באוניברסיטה, הוא עשה לי שיחה, תקשיבי, אני לא רוצה לפגוע בך, אני מפחד, אני אף פעם לא הייתי מאוהב, ואני כל כך אוהב אותך, ואת בחורה טובה, ואני בלב חושבת לעצמי, שאני לא אפגע בך, חמוד, הכל בסדר. מפה לשם, עברנו לגור ביחד, ואז היה יום אהבה, אני לא אשכח את זה אף פעם, יום אהבה, כתבתי לו מכתב, אחרי זה שנה או שנה וחצי שאנחנו ביחד, בסוף המכתב כתבתי לו, ואני חושבת שאתה תהיה במדים. והוא נכנס להיסטריה, על מה את מדברת, מי בכלל חושב להתחתן, מה יש לך, אני בכלל לא רוצה ילדים, וכמובן שגם לא ייחסתי לזה שום חשיבות, ואחרי חצי שנה הוא פשוט הציע לי נישואים.
והיום יש ילדים.
והיום יש ילדים, והיד עוד נטויה, אני עכשיו במטרה הבאה, יש לי שני בנים, והמטרה הבאה שלי זה...
וואו, נינה, את מפחידה.
כן, כן, נינה.
נינה.
אני משיגה את מה שאני... אגב, עם ה...
למרות שאנחנו מנים שאצלו קיים הצורך, בדיוק כזה הוא צריך.
לכל מנהל יש עובדים.
נכון. הוא לא יודע, הוא אף פעם לא היה, והוא מתלבט, והוא עם הדיילת, ועד שהחבר אמר, אולי אני אתחיל איתה, הוא לא ידע בכלל שהוא לא רוצה שחבר יתחיל איתה. דופול כזה הוא צריך.
סליחה, הוא היה צריך לזום הרבה לפני.
נכון, והנה מצא לו מישהי שמאזן אותו.
שאני אומר, לפעמים דמוקרטיה זה אוברייטד.
שיש לו מטרה בחיים, הוא צריך לעשות הכל כדי להשיג אותה. לא ביחסים, בכל דבר, בחיים.
נינה, יפה מאוד. יפה מאוד. תגידי, איך הוא רק הגיב, חייב לשאול, סיפרת לו על כל המניפולציות הקטנות שעשית כדי להפריד אותו מכל מיני בחורות שהוא יצא איתן?
ברור, הוא אפילו גם מתגאה בזה ומספר לכולם, כולל הילדים, איך אמא התחילה עם אבא. ואיך אמא רדפה אחרי
אבא. משהו שלא, שלא.
זה נכון, זה נכון.
אין לי שום בעיה.
זה אין כמו לגדל עוד דור פסיבי.
שני בנים.
כן. שני בנים.
ברוך, בינתיים. אל תחשוב שזה נגמר.
לא הייתי מעז לרמוז.
כן. נינה, תודה.
תודה, נינה. ביי.
ביי.
ארז, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר, מה העניינים?
בסדר, בסדר גמור. טוב לשמוע אתכם, אני כבר, רק שתדעו שכולם מספרים לכם כמה שנים הם שומעים אתכם, אני חושב שאני ממש מהשבועות הראשונים.
באמת?
והחלטתי סוף סוף להתקשר.
יפה.
והאמת שתוך כדי שחיכיתי אפילו חשבתי שזה ממש קשור לסיפור שלי, אז אני כן אספר לכם אותו.
אוקיי.
הסיפור שלי בעצם מתחיל בזה שאני בתור ילד גר בעיר סואנת על רחוב מאוד מאוד סואן, אוטובוסים, בלגנים, וההורים לא מרשים לרכב על אופניים. ואני מתבגר לי לאט לאט ולא מספיק חזק כדי להילחם איתם כנראה, והחלום הזה של רכב על אופניים מתרחק, והחברים נוסעים רוכבים לצופים וכו' וכו', ואני ממשיך ללכת ברגל, תכלס לא מנסה יותר מדי ומגיע למצב שדי מוותר על העניין.
תגיד, וההורים לא רצו לקחת אותך נגיד לאיזה פארק ללמד אותך או במקום שהוא פחות
עשוי? ההורים שלי, הדבר האחרון שהיה להם בראש זה שהילד שלהם מרכב על אופניים בכזה רחוב סואן וכל הפחדים וכו', מה לעשות? וויתרתי, הגעתי כבר אחרי צבא, אין מושג, לא יודע איך רוכבים, נוסעים לאודו, כל החבר'ה עולים על אופנועים, על אופניים וזה, וארז לא יודע לרכב. והחבר שלי, שטייל איתי, אמר, יאללה, חייבים, אתה לא יכול ככה להישאר כל פעם להפסיד את הטיולים וכו'. עשינו איזה שלושה ימים של סשנים שהוא רץ מאחוריי ודוחף אותי ומרזיק, בדיוק כמו שמרזיקים ילד, לא עובד. ואתה מתחיל להכיר בעובדה שאתם צריכים גם להבין, נכון, לגמרי, עד היום, חבר טוב. ואתה מבין בעצם שככל שאתה מתבגר, היכולת הזאת לשיווי משקל הולכת לאיבוד. וזה לא רק הטכניקה, זה באמת העניין של להחזיק את עצמך, והפחד שכמובן עולה.
והפחד שהזריקו לך בתור ילד מפני הדבר הכל כך מסוכן הזה לרכב על אופניים.
ואתה רואה את כולם, זה לא משהו שלא, כן, אתה ברור לך שיש פה משהו בעייתי. ויתרתי, זהו, החלטתי, הנה, דבר אחד אני לא יודע לעשות בחיים, יאללה, נמשיך. ואז אנחנו מגיעים לירח בש, ואני נוסע עם יעל לבורמה. ובבורמה יש מקום שקוראים לו בגן, ובבגן יש המון המון סטופות כאלה, מקדשים, שזה יום שלם שאתה סוחר אופניים ומטייל לך בין המקדשים, זה חתיכת מרחק ודונמים. וכולם על אופניים, ומה עושים איתי? לא יכול לרכב. יעל לוקחת אותי על האופניים, מרכיבה אותי יום שלם. פדיחות של החיים.
גם יפה, אבל חמודה.
פדיחות של החיים, כל החבר'ה, התיירים מסתכלים על הזוג המשונה הזה, שהוא השמנמן מאחורה יושב, והיא בעליות סוחבת אותו ממקום למקום. וככה עובר לו עוד יום.
כן.
בקיצור, טוב, אין, זהו, הלכו, אין, לא יהיה אופניים יותר. זה כבר די ברור. ואז יום אחד ביום הולדת, אם אני לא טועה, זה היה 38, אני מקבל הודעה מאשתי, יש לך מתנה. אתה נוסע היום, יום שישי אחרי צהריים, אחת אתה מגיע למגרש ברמת השרון, לקאנטרי של רמת השרון, התכונן. מה לעשות? תעלה על בידי ספורט. אמרתי, איזה כיף, שלחה אותי לאיזה ספא, פינוק, לא יודע מה יש שם בדיוק. מגיע לשם, מתייצב, עומד בשער של הקאנטרי קלאב, מגיע בחור על סקטים. אומר לי, אלן, קוראים לי יופי, מגיע עם זוג אופניים, עליה על אופניים, בוא איתי למגרש טניס. מה הסיפור? אתה הולך ללמוד אופניים, אשתך הזמין לך שיעור על אופניים. אמרתי לו, תקשיב, אדוני, אני יודע, אתה מומחה וכו' וכו', אבל הכל ניסינו, זה לא שם.
כן.
אני כבר בגילי, אני כבר לא סוחב, לא מספיק בכושר, בוא נוותר על העניין, תודה רבה על הרעיון, אני אחזור והכל יהיה טוב. שום דבר.
לא ויתר, לא ויתר.
מה זה לא ויתר? הכניס אותי למגרש טניס והתחיל לעשות איתי שמיניות, ועוד פעם, ועוד פעם, יש לו טריק מדהים עד היום, בחור בשם יוסי קאט, שהוא רוכב לידך, ובעצם הוא לא מרזיק אותך, הוא רק נותן לך כל פעם תיקון קטן עם היד, ומרזיק אותך מאוזן, ונופלים וקמים וזה, ולאט לאט אני עושה את
המון. והצלחת? ארז?
בקיצור, הגעתי לפעם ראשונה, שבוע שהייתי מדהים, אמרתי לי שתהיה המתנה הכי טובה בחיים, חזרתי ביום שישי הבא, הוא אומר לי, שבוע הבא יוצאים לירקון, אמרתי לו, תקשיב, לא צריך, אני בסדר. הגעתי הביתה, מיום שישי בצהריים, עד הבוקר בחנייה של ה... של ה...
כן, ארז, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים להתקדם.
בקיצור, עבר, המשכתי, התאמנתי כמו מטורף כל הלילה בבוקר, לקחתי את האופניים של אשתי, אמרתי לה, זהו, אני רוכב. ומאז, וזה קשור אליכם, אני יום יום רוכב, תחרויות, אופניים.
וואו,
איזה יופי, איזה יופי.
שומע אתכם חמישה ימים בשבוע על האופניים כל בוקר, וכבר איזה שמונה שנים מדריך נוער בסיכון באחד מהפנימיות באזור השרון, בחוג אופניים.
מדהים, מדהים.
עשיתי את זה.
יפה מאוד, באמת סיפור יפה.
התרגשתי, באמת.
תודה.
יפה, ארז, כל הכבוד, תודה.
בכיף.
יאללה ביי.
ביי, להתראות.
שמע, סיפור של ארז מדהים. באמת, באמת, באמת מדהים. אני קצת פשוט מפחד לא לתת לנינה את הפרס.
מפחד כי
מחרון הפה. כן.
בסדר, בלעת ה-JBL, קבל ארז את הרמקול.
אוקיי, אז גם ארז את הרמקול וגם ארז, אתה יכול לבחור איזה אוזניות אתה רוצה, איירפודס 2 או סמסונג גלקסי באדס פרו, וזה מתנת סלקום טריפל פייבר, הטריפל שאתם באמת צריכים, כולל סלקום פייבר, אינטרנט הסיבים האופטיים של סלקום, במהירות של הג'יגה 1.
יש... ביום שישי, גיליון כפול כזה של שבעה ימים של ידיעות אחרונות, כמו תמיד לפני החגים.
כן.
שכל שבע פרסומות לבושם.
בדיוק.
שמרוב פרסומות לבוסים אתה חייב לעשות שניהם מוספים.
ראיתי איך הם מקדמים את העיתון הזה, שכמעט נדמה לי בכל פינה בעמודים הראשיים,
נכון.
משהו שמפנה למוסף של פסח, ונזכחתי איך בתור ילד הייתי כאילו נרגש לקראת המוספי חגים האלה, כי היה לך מה לקרוא. כאילו שהיית שוכב במיטה, בחדר, זה קורא את המוספי חגים האלה.
גם הרבה אחרי שהייתי ילד, הייתי מוספים.
כן, אבל העולם... עולם צריכת התקשורת, כל כך השתנה.
כן, לא משנה, יש שם כל מיני דברים, אבל באמת באחת הפינות היום יש כתבה, שמונה של סגב משה עם שני ילדים אוכלים, נדמה לי של ילדיו, וכתוב, אבות המזון, השפים הגדולים מספרים מה הם באמת מכינים בבית לילדים. ואני ממש מקווה שהם מספרים מה הם באמת מכינים בבית לילדים. לדוגמה, פסטה בלי כלום.
כן.
כי זה לא שילדים של שפים הם כאילו... בהכרח פתוחים יותר או ענינים יותר, הם זה
סביר להניח שבדיוק ההפך.
בדיוק, הם יכולים או פסטה בלי כלום, בבקשה שיביא זה כמו שמתכון לפסטה בלי כלום, מצרכים פסטה, מים, כלום, ואיך מבשלים את זה יותר מדי זמן.
הלו, התנועה הטבעית של ילד היא נגד, היא נגד.
היא גם נגד אוכל וגם נגד ההורים, התנועה הטבעית של ילד. מה אוכלים? פרוסה עם, לא יודע מה.
שוקולד.
פרוסה עם שוקולד, בדיוק. פעם אחת אני חתכה להם בננות על הפרוסה של שוקולד. איך.
איך? איך? אני לא נוגע בזה!
נכון, זה יותר...
אתה לא יודע מה אני אוהב לאכול! ואז כמובן מגיע המצוקה. אני גובעת! גובעת? סריסלי? מבינה? כאילו שאכלת לפני שעתיים? איך יכול להיות? אצל ידימה אין הדרגה.
השדרנים הגדולים מספרים מה הם הכי בן צריכים להדים.
בדיוק. וכמובן המשפט הזה, מה אני אמורה לאכול? מה? אמורה? אמורה לפתוח את המקרר?
אני אומר אין מה לאכול, והבית יכולה להיות מלא בדברים שאני לא אוהב.
אתמול הגיע המשלוח מהשופרסל ב-3,000 שקל,
ואין מה לאכול.
אין מה לאכול, אני גובעת.
זה היה המשפט שלי, משפט נוסף היה עוד פעם אוכל מאתמול, עוד פעם שריות בבית הזה. גם דבר שהייתי אומר.
כן.
על דברים שהיום, אתה מבין באוכל, אתה אומר, טוב, נכין את זה יום מראש כדי שזה יספוג טעמים. לא הייתה לי שום סבלנות לספיגת טעמים.
ברור, ברור. יהיה בטוח שהילדים של השפים, ואני מניח, בוא נגיד לפחות ברובם, אין להם שום סבלנות או סבלנות לזה, הם הולכתי לו את הפנד כזה וזה על הבית ספר.
סנדוויץ'ים מושקעים, לפעמים אתה רואה בסוף אוגוסט, לקראת האחד בספטמבר, 5 רעיונות לסנדוויץ'ים מושקעים, שהילד מסרב לקחת או משאיר בתיק, עד שזה מעלה עובש, בסוף הסמסטר אתם מוציאים את התרבית הזו מהתיק.
אתה לא מבין שיצחקו עליי בבית ספר אם אני אוציא את הדבר הזה?
נכון.
למה אתה לא יכול להיות נורמלי? למה אי אפשר לקבל קוטג'? למה?
בוא נבקש ממאזננו, מאזנותינו, מה? על אוכל או על אוכל?
אני חושב על איך הלכו נגד הדבר של ההורים, כאילו...
אוקיי, זאת אומרת, באווירת אבא שלי... זה?
אבא שלי זמר, ואני יש לי חרדת במה משוגעת. לא יכול לדבר מול הוועד בית.
כן, או לחילופין, אני משהו, אני זמר,
ולבן
שלי יש.
כן, 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 כן.
איך מסוג הפוך מכם?
אני מדען, והבן שלי מטומטם.
נכון.
למשל.
פשוט הלכו הפוך מכם, כשנו הגיל הקריטי שבו אתם סנועים. פשוט כך.
אז שלחו לנו וואטסאפ 054-999-4399, אולי תקבלו 300 שקלים לדלק, מתדלקים חכם בטן, בימי שני גם 40 אגורות חיסכון לליטר בנזין בשירות עצמי, אם אתם חברי 10 VIP, 054-999-4399.
Oh. פגסוס.
בוקר טוב, שעה שלישית, מה העניינים?
בסדר, מה העניינים?
בסדר. אז ביקשנו מהמאזינים שישלחו לנו וואטסאפים ויכתבו בהם מה... איך הם הלכו בניגוד לדרך של ההורים שלהם, איך הם רחוקים ממה שההורים שלהם עושים, או איך הילדים שלהם רחוקים מהם. כן, איליל.
אני ובעלי עובדים מגיל 16, לא הפסקנו לעבוד אפילו יום אחד, הקמנו עסק מסגשג בשתי ידיים עם הרבה עבודה קשה, הבן שלנו בן 20, בטלן יותר מקואלה, לא התגייס, לא לומד, לא עובד, כבר שנתיים לא עושה שום דבר מועיל לאף אחד.
כעס, we have a winner. וואו,
הכעס
הוא עצום,
כן. כעס הוא עצום, וגם, לא יכול להיות שאתם לא שואלים את עצמכם, אבל למה? אבל איך קרה שאנחנו עם מוסר העבודה הזה מגיל 16 עובדים ומפרנסים ומקיבים את העסק והוא מצליח וזה וזה וזה?
אז למה?
יוצא. לא יודע, זה גם בטח קשור בהם, אני מניח, ובאכילת הראש על אתוס העבודה הזה. ואי, אני לא באמת יכול לדעת, אבל זה... אבל זה נכח שם בטח. וכל פעולה שהוא ניסה לעשות באופן עצמי היא לא מספיק טובה, וכל דרך שהוא רצה לבחור היא לא הראויה.
וכל רגע של בטלה, הנאה, חלימה בקיץ, הוא לא מספיק פרודוקטיבי, ואולי יש מקצוע טובים יותר וטובים פחות.
שזה כאילו לא גם... זה לא בסדר, לא כל הזמן רק לחשוב איך עובדים.
אולי גם יצירתיות היא לא בסדר. מה אנחנו יודעים?
לא יודעים, לא יודעים.
הוריי אנשי ספר, קוראים, הולכים להרצאות, מחליפים בספרייה העירונית לפחות פעמיים בשבוע. אני מכיתה ג' לא קורא ספרים בכלל, לא מסוגל לקרוא יותר משני עמודים בעיתון, ובאופן כללי מעדיף להקליט הודעות ופחות להתכתב.
קלאסי, בהחלט. עוד קלאסיקה.
אני חושב שזה יהיה יום הקלאסיקה.
כן, כן, על בטוח.
החלק הקשה כמובן שהוא כתב כאן הוא הקלטת ההודעות.
שהוא לא אפילו טורח לכתוב הודעת וואטסאפ, הוא פשוט מקליט.
כן.
אבא שלי מנהל מחלקה באיכילוב, אמא שלי קרדיולוגית, שתי אחיות שלי רופאות ואני בן 35, מלווה טיולים על חמורים בחווה בדרום.
חמוד.
מלווה טיולים על חמורים.
כן, זה אפילו לא סוסים, זה חמורים.
להוריי משק רפת, משק חלב, אני טבעונית. אבא שלי יצרן.
זה אגב קורה להרבה מאוד אנשים, יש פה תגובה, סיבה ותוצאה מיידיות, אתה רואה?
בדיוק, הילד נחשף לשיטה ונגל מזה.
כן.
נגלת, כן.
אני מורה ללשון, לשני הבנים שלי שגיאות רבות בשפה ובכתיב, כשאני מתקנת אותם הם טוענים שאם הבנתי אותם, מה הבעיה, אמא?
כנראה תיקנת המון.
כן. ובאיזשהו אופן קונספטואלי הם צודקים, כי הלוספה היא נועדה לגרום לכך שבני אדם יבינו אחד את השני והתקשרו. הנחת הכללים הנוקשה על גבי השפה היא משהו שדווקא עוצר התפתחות של שפה.
כן, אבל יש חשיבות הן לצורה והן לתוכן. פשוט אי אפשר שהצורה תקדים את התוכן כל הזמן. אי אפשר שהוא בא ואומר, שי, והנה, וזה, וזה, שני, לא שתי. זה, אני עושה את זה לפעמים, וזה מעצבן מאוד.
נכון. ואני גם חושב שאם כל אחד ידבר אחרת, בסוף זה לא יבינו אחד את השני.
כן, אבל...
בקצה, כן?
גם החשיבות האסתטית של השפה היא חשיבות.
דיברנו על זה כמה פעמים. בסוף זה, אתה יודע, ככל שאתה מניח יותר כללים והגבלות, זה שימור של כוח.
נכון.
של ידע, של מי ש...
נכון, צריכה להיות דינמית, צריכה להיות כלי נשק.
כן.
כן.
אמא שלי מעשנת, מלאה בקעקועים ורחבה בצעירותה על אופנוע, אני סופר חנונה, לא נגעתי בסיגריה מעולם, מפחדת ממחתים.
טוב,
את בת של בייקרית?
בת של בייקרית, ועשית בחירות טובות.
אבא שלי רופא, אם היא אחות, אני לא מסוגל לקבל תרופות, לא כדורים, לא משחות, ובטח לא זריקות.
מים.
יפה. אני מתנגד לחיסונים. למון הוריו. כן.
אני שמאלנית בעד זכויות אדם נגד אלימות, ובין ה-17 שלי ביביסט נלהב ותומך ביהודה מהאח הגדול.
וואו. היה טוויסט. שרב יהודה מהאח הגדול הוא מגלה מבחינתך את אובדן הדרך.
כן. וגם, אתה יודע, שמתי לב לזה גם בתגובות על כל ענייני יהודה, אנשים באמת מתמקמים על זה פוליטית.
וואלה.
במובן הזה של...
בגלל רמי?
כן, גם בגלל רמי וגם בגלל, הרי רמי גם מתנהג בצורה אלימה ודוחה, ממש.
נכון.
אבל אלה שמגנים על יהודה, ואני לא בהכרח, לא חקרתי את זה מדעית אם הם יותר ביביסטים או לא, אבל הם כאילו מאשימים את רמי בהתנהגות של יהודה. גרם לו להתנהג ככה, הביא אותו למקום הזה. זאת אומרת, אין הטלת אחריות ישירה, זה בגלל ההוא.
כן.
כזה.
תשמע, נו, שיש איזה פצע, וכשאתה פונה ישירות אל הפצע, אז את הפצע ידמיים. כן. אבל אני חושב שבשני הצדדים יש מה שיש.
נכון.
כן. כן.
אני ביישן ומופנה מטבעי, והבן שלי בן ה3 מפתח שיחה עם כל אדם ברחוב ופונה לאנשים בקריות גבר. אין לי מושג מאיפה זה בא.
בן 3.
לאנשים בקריות?
הם גרים בקריות.
גרים בקריות. אבל לא רואה נגיד אנשים ברחוב.
גם הוא יוצא מתחום הקריות, נגיד הוא מגיע לחיפה, העיר.
כן.
הוא חוזר להיות בן ה3 המנומס והשקט שלו.
הוריי שונים בעלי חיים, לא מסוגלים להתקרב, לא לגעת, ואני, בעלי החיים הם החיים שלי, 4 כלבים, פנסיון ביתי, עובדת עם סוסים, הייתי חוזרת הביתה עם חרה של סוסים בנעליים וחתול רחוב בכיס.
כן, כנראה השר החיות מאוד שאתה ידע, הם לא הסכימו. כן.
בעלי מנופאי וכל 3 הילדים שלנו עם פחד גבהים מטורף.
זה יפה. זה באמת יפה. להיות מנופאי, שמע, אין לי פחד גבהים. אבל לשבת בתוך הקובייה הקטנה הזאת, כשאתה 50-60 מטר בגובה,
לא הגיוני. אני מצטער, זה לא הגיוני.
וכל זה על איזה חתכת עמוד?
אנחנו לא ציפורים, אנחנו בני אדם. זה לא הגיוני בעיניי, אני אומר לך. אני רואה את זה, אני רואה, עזוב, לא מגיע גם לגבעים האלה, אני רואה את זה לגבעים יותר צנועים, וזה נראה לי שיגעון.
כן. כל זה על חתכת עמוד, ואתה גם מרים עם המנוף משקלים. זאת אומרת שבטעות, אם זה לא, אתה יודע, אוזן נכון לצד השני, מבחינת המשקולות, אתה כאילו בשנייה, זה מדהים אותי תמיד, אנשים שאני מסתכל למעלה, מדהים, באמת זאת עבודה מדהימה.
כן.
אמא שלי קוסמטיקאית ואני מובטל כוסס ציפורניים.
זה לא כזה.
אמא שלי קוסמטיקאית ויש לי המון שחורים, זה יותר קלאסיקה.
אולי מי עושה מניקור פדיקור ואני אוכל את ציפורניים.
אוקיי, אוקיי, לא נכון, לא חשבתי על תחום המניקור, כן.
סבא שלי ואבא שלי היו אנשי ביתר, אני אדום, הפועל שמאלני גאה. אבא שלי היה נהג חלוקה בחברה, והרכב שהוא היה מחלק איתו היה עובר ב5:00 למנהל המחירות, ותמיד באר... טוב, זה לא משנה, זה נהיה...
זה לא מאסטר שף פה, הלו.
כן, כותבי ציפור. אמא שלי חולת ניקיון ברומה אבססיבית, מגהצת תחתונים ומצעים. אני את הילדים שלי יכולה אפילו לא לקלח גם אחרי יום בגן, חופפת פעם בחודש מעצלות, ובילדותי הייתי תוכנת ארטיקים חטיפים ומעיפת השאריות מתחת למיטה.
לא יודע לגבי החפיפה פעם בחודש, אבל באמת מי אתם אנשים שמגעצים תחתונים? אני קשה לי.
זה רמת השקעה, כאילו זה, אני מניח שזה נורא כיף לפתוח מגירה ולגלות תחתונים מגועצים, מגועצים בפנים.
אני מניח שזה נורא כיף לגדול בבית שבו אתה פותח כן. וזה, אבל...
לא, יש מצב. אבל...
וואו, זה לא יכול היה להיות רחוק יותר ממציאות אצלנו.
אבל אני לא עושה את זה.
תחתונים! מה פתאום? מצעים אתה מגהץ?
לא.
אני לא.
אני מגהץ אך ורק חולצות שיש לגהץ אותן.
מכופתרות.
כפתורים. כן.
חולצות כפתורים מגהצים. אני גם מכנסה, לפעמים ג'ינסים יוצאים כמות כזה בחיים אני לא מגהץ.
לא, מתיישר על הגוף.
מתיישר על הגוף, הלו.
כן. אני מאוד נשאר איתי הבן של הרופאים שהוא מדריך טיולי חמורים.
כן, מכיוון שזה חמורים.
נכון. ושוב, זה היה כל בעל חיים אחר, נגיד היו גמלים.
אפילו גמלים, נכון, אפילו גמלים, לא, יש מדריך טיולי גמלים. כן.
יאללה. אז קבל 300 שקלים לדלק, מתדלקים חכם בטן. בימי שני 40 אגורות חיסכון לליטר בנזין בשירות עצמי. אם אתם חברי 10 VIP, החיסכון הוא ממחיר מנהל הדלק בשירות מלא.
הראש מיפו, הסמלה ממדריד. היא מדברת, הוא לא מקשיב. כאב עצור בתוך עיניים יפות, תיקח סיכון מה כבר יכול להיות. הנאורים הם מפקד משוגע, מריץ אותה עד כלות הנשימה. חיים אפילים בקצב מפחיד, מה דעתך על הסמלה ממדריד? הסמלה ממדריד, היא מדברת, הוא לא מקשיב. נותנים ידיים בסדרה הגדולה, כל אחד בתוך בועה שקופה. הנאורים הם מפקד משוגע, מריץ אותה עד כלות הנשימה. חיים עפים בקצב מפחיד, מה דעתך על הסמלה ממדריד? הרבה הרבה זמן שהקרח לא נמס כאן, לא נמס כאן. הרבה הרבה זמן שהקרח לא נמס כאן, לא נמס כאן. הרבה הרבה זמן
אפי טריגר, פופ טארץ, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב, מה העניינים?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור, גם היום אני אקח אתכם אל מחוזות הפוליטיקלי קורקט, והאם חצינו את הקו, לא אנחנו האמריקאים, עם כמה דוגמאות. אני אתחיל עם הדוגמה שבעיניי באמת קצת פסיכית, אבל תשאירו לי זמן, יש גם דוגמאות קצת יותר נורמליים.
אוקיי.
אבל נתחיל באמת עם הדבר, לדעתי אתם תהיו נפערים מזה כמוני. קונצרן יוניליבר, הם מייצרים כמובן הרבה מאוד מוצרים, תמרוקים, טיפוח, המותגים דאב, אקס שלהם. הם הודיעו שהם מסיקים להשתמש בביטוי שמפו לשיער רגיל, נורמל. כלומר, המילה נורמל היא מעליבה.
את השיער.
למה היא מעליבה? כי אנשים שיש להם שיער יבש או שומני או דליל עלולים לחשוב שהם לא נורמליים.
אבל אולי זה קשור לאנשים שיש להם שיער נגיד מטולטל? אולי זה לא קשור ל...
כאילו על שחור לבן?
בדיוק, על משהו שהוא באזורים האתניים?
זה גם קשור לאזורים האתניים, כי זה על פי, הם פשוט עשו מחקר שגילו שזה ממש אנשים מוקחים את זה בקטע אתני. ואין מה לעשות, אין לי דרך אחרת לנסח את זה. אנשים אפרו-אמריקאים, בעיקר נשים אגב, סובלות מנשירת שיער. יש כמובן את העניין של שיער מקורזל, מטולטל.
פשוט יש איזה ריקליימינג של האפרו מתוך איזה רצון להפסיק ולנסות לשיער, לגרום לשיער להיראות כמו משהו שהוא לא.
או בווריאנטים שונים שזה ראינו את אופרה ווינפרי בריאיון.
עם מגן והרי, וראינו איזה מי שראה את הסדרה How to Get Away with Murder, אז יש פרק מאוד מדובר
נכון, שהיא מסירה את הפאה
וזה היה ממש קטע של העצמת האישה השחורה,
זה היה קטע מדהים,
זה היה קטע חזק מאוד שדיברו עליו שבוע.
גם בג'יני וג'ורג'יה, הסדרה הנהדרת, יש עיסוק בשיער שלה כשחורה, חלק מזה שהיא אף פעם לא מרגישה לא לבנה ולא שחורה, וזה גם נהדר.
אבל האם שאני אומר שמפו לשיער נורמלי אני בהכרח מעליב?
אם השמפו הבסיסי, כאילו הראשוני, אותו שמפו רגיל, הוא לא מתאים לנשים שחורות באופן מובנה לשיער שלהם, והן צריכות שיער אחר, אז לחנות אותו נורמלי, זה כן, זה בעיה.
יפה, אז קיבלתם את זה הרבה יותר במהירות ממני.
למה לא? תכלס, למה לא?
הרהרתי בך.
לא, כי שוב, העניין הוא האם יש כאן הבחנה שהיא נובעת לא אך ורק מאיכות השיער. אלא מהשיוכים, האתנים שלו וזה, כן. ואז לחנות את האחד נורמל, וזה אומר שאחר איננו נורמל.
אני אגיד את זה ככה, אבל אני אתן דוגמה מתחום אחר לחלוטין. אם אני, אחר לחלוטין, אבל ממש, אם אני למשל אומר עכשיו שאני מאמין בעליונות בית המשפט בישראל, ואני חושב שלא צריך לשנות כלום במערכת המשפט, האם זה אומר בהכרח שאני שמאלני? יש כאלה שיטענו שכן, יש כאלה שיטענו שלא. אני
טוען
שאי אפשר להחליט.
תראה, האג'נדה של שינוי האקטיביזם של בית המשפט העליון היא אג'נדה ימנית יותר, אבל אני לא חושב שבשמאל אומרים שהכל מושלם בבית המשפט.
יפה, אז האם, שוב, זה לא השוואה מדויקת, כן? זה לא אחד מראה של השני. אבל אני אומר, לפעמים צריך גם קצת להיות פחות מקובעים על מה זה אומר על דרך השלילה. אבל אתם יודעים מה, בואו נלך לדוגמאות הבאות.
אני לא בטוח שזה נכון. בטח לא עם מילה תאונה כמו נורמל. אין נורמל בלי אבנורמל. זה בעיה שם. וגם למה לא, אתה מבין, כל פעם שיש איזה מין שינוי כזה, יש איזה מין פחד נורא נורא גדול שלאן נגיע, כאילו שמישהו בסופו של דבר יישאר בלי שמפו, שאנשים עם שיהיה איזה מין היפוך כזה. אני חושב שהפחד שלא מודים בו הוא שיהיה איזה מין היפוך כזה, שעכשיו ישנאו אותי במקום שאני אשנא אחרים. הכל בסדר, אז שישתמשו במילה אחרת, דווקא זה דבר רגיש מצידם.
אני לא יודע מה תהיה המילה המחליפה, אבל אנחנו נעקוב, אני בטוח שזה עוד יקרה. בואו נעבור לדוגמאות הבאות. זוכרים את ספייס ג'ם, הסרט הראשון עם מייקל ג'ורדן, וכמובן בקס בני ודאפי דאק, שהם הסתברו במפלצות באמצעות משחק הדורסל. אז עכשיו בקרוב יוצא מאוד, יוצא ספייס ג'ם 2 עם לברון ג'יימס, ויהיו שם כמה שינויים בדמויות המטוירות. נתחיל, אנשים כולם מכירים, זוכרים את בקס בני, דאפי דאק, פורקי פיג, אבל יש עוד דמות ממש ותיקה של בואש שנקרא פפה לפיו, שהוא כאילו בואש עם מבטא צרפתי כזה. אבל
שהצרפתים מסריחים?
לא, זהו, שזה לא על הצרפת הזה, אני הולך להפתיע אותך, זה בא מכיוון אחר. פפה לפיו, מסתבר שבמרבית הסרטים המצוירים שלו, הוא מאוהב בחתולה שנקראת פנלופי פוסי. אבל מה זה מאוהב? הוא מחבק אותה, מנשק אותה, בלי לשאול אותה, לבקש את הסכמתה, לפעמים אפילו קולה אותה בבית כדי שהוא יוכל לחבק אותה ולנשק אותה. ועל טור בניו יורק טיימס כתב השבוע שפפה לפיו מעודד את תרבות האונס, כי הוא עלול לעודד ילדים שרואים אותו בסרטים מאוירים ככה להתייחס לבנות. אז הודיעה חברת וורנר שהם מוחקים את הבואש פפה לפיו מהסרט ספייס ג'ם 2.
זאת אומרת, הוא כבר נכתב, צויר וצולם.
כן, הוא היה בסרט הראשון. מן הסתם התפקיד שלו.
מה, זה גם לא נורא בעיניי, כי אומנם, לא יודע אם מישהו ילד יראה את הבואש הזה ויגיד, עכשיו אני אלך לחלום מישהי ונשק אותה, אבל כאיזה מין לגיטימציה כללית להתנהגות מהסוג הזה, זה מסר תת-עורי כזה שנשאר.
אני חושב גם במובן היותר שטחי, כן, מישהו לראות נשק בכוח, ושזה מין אקט כזה חמודי של חיזור.
רומנטי.
ולחשוב שזה בדיוק משהו רומנטי או חמודי של חיזור. אם אני טועה בספייס ג'ם, אחד השיר המפורסם היה של אר קלי.
I believe I can fly.
זה ממש בסדר לעשות איזה אקט ככה דרמטי כדי להסביר שהמצב עכשיו הוא אחר.
לא סיימנו עם ספייס ג'ם סטאק, שימו לב. בסרט הראשון הייתה דמות שהיא לא מהקלאסיקות של האנימציה של וורנר, דמות חדשה לסרט שנקראה לולה בני. היא בעצם הייתה ארנבה, נראה לי, מאוד מאוד...
ארנבת,
אוי, איזה פרטיסט. ארנבת. ככה זה כשקמים כל יום בארבע בבוקר. ארנבת, מאוד סקסית, וכמו ג'סיקה רביט כזאת, למה אני מתכוון?
הדמות הפתיינית הקלאסית של...
כן.
היא צוירה, היא הייתה שחקנית כדורסל בסרט הראשון, היא לבשה גופייה, קצרה מאוד, כמובן, כמו בהרבה מאוד דמויות נשיות, כמו בטי בוק וכאלה, עשו לך זה מרשים.
ומותניים מאוד צרים.
בשבוע שעבר, או לפני שבועיים, כשחשפו את התמונות הראשונות מהסרט, לולה בני נראית אחרת לגמרי. איך אני אגיד את זה בצורה עדינה? החזה ירד קצת. הגופייה היא לא גופיית בטן, אלא תלבושת כדורסל מלאה. והבמאי הסביר שחבר'ה, זה סרט ילדים, אנחנו בשנת 2021, כשצפיתי בסרט המקורי, זה כמובן לא אותו במאי. זאת אומרת, למה צריך לצייר אותה בצורה כל כך מינית? זה סרט ילדים, ולכן היא משתנה לא לבני. לא כולם בארצות הברית אוהבים את זה. פסק הדין שלכם.
למה לא? הכל בסדר, יאללה.
טוב, אנחנו חייבים לסיים, תודה אפי.
Times are changing.
ביי ביי.
יאללה ביי. תראה מחר.
כן, ביי.